בוקר טוב, אנחנו פרשת ניצבים וילך, מתקרבים לראש השנה, אנחנו עדיין נעסוק גם בענייני תשובה, ובפרשת ניצבים עוסקת בעיקר בקריטת הברית בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה להתעסק עם הבריתות שעם ישראל קראת עם הקדוש ברוך הוא ולראות מה עניינה של כל ברית, אבל לפני זה אנחנו נקדים ונשאל לשם מה בכלל צריך ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הרי בוא נתרגם את המילה ברית למשהו אחר, חוזה. נכון, איזה הסכם, איזה חוזה בינינו לבין ריבונו של עולם. עם מי עושים חוזה? עבד לא עושה חוזה עם האדון שלו. יש איזה משהו מאוד מפרגן לעם ישראל שעושים איתם חוזה, וצריך לבדוק כל פעם מה באמת היה מהותו של החוזה, ואם עשו חוזה פעם אחת, אז למה עושים חוזה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם? כשעושים יותר מדי חוזים, מה זה סימן? של חוסר אמון. מישהו לא עומד בהסכמים כל הזמן, נכון? אז בואו נתחיל לראות את הדברים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אני מדלג קצת בפסוקים, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. אומר לנו רשי, אתם ניצבים, מלמד שכנסה משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם בברית. איזה ברית? מחלוקת ראשונים, האם יש פה ברית חדשה, או זו אותה ברית שהוזכרה בסוף פרשת כי תבוא. אנחנו נלך בשיטה הזאת, שהברית שהוזכרה בפרשת כי תבוא, בפרשת כי תבוא זה היה מהות הברית, ובפרשת ניצבים בפועל, העברת הברית, העברת עם ישראל בפועל בקריטת הברית, אומרת, תראו בסוף פרשת כי תבוא מה כתוב, אלה דברי הברית, אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. ואז ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם וכו', אומר לנו אבן עזרא, ויקרא משה אל כל ישראל לכרות הברית, על כן אחריה אתם ניצבים היום. אומר אבן עזרא, הברית שאנחנו נפגשים איתה בפרשת ניצבים, זה המשך ישיר של אותה הברית בסוף פרשת וכי תבוא. מה הייתה הברית בפרשת כי תבוא? הקללות והברכות, נכון? אם תעשו ככה וככה, אז יהיה ככה וככה. ואם לא תעשו ככה וככה, אז יהיה ככה וככה. אומר הרמב"ן, תדע לך, איפה הייתה הברית הראשונה של עם ישראל? איפה הייתה הברית הראשונה? מעמד הר סיני. זה הברית הראשונה. אומר הרמב"ן, ייתכן שקראת עוד עמם ברית כברית הראשונה אשר קראת איתם בהר סיני. זה מה שכתוב אצלנו בפרשת כי תבוא, אשר קראת איתם בחורב? זה מתכוון? או שבחורב היה ברית נוספת. מה זה חורב? מה זה חורב? הר סיני. אז מה הולך פה? פעם אתה אומר לי ברית שקראת איתם בסיני. פעם התורה אומרת בחורב. יש לנו ברית בערבות מואב. רגע לפני הכניסה לארץ. אז בוא נעשה סדר. אומר הרמב"ן זה היה אותו דבר. שמה בהר סיני הקריב עליהם עולה, ולקח חצי אדם לזרוק על המזבח, וחצי אדם זרק על העם, אומר לך הרמב"ן, אותו דבר התרחש כאן, הכתוב לא גילה לנו את זה. אבל זה מה שהיה, ברית נוספת. אומר לנו המדרש תנחומה, זה לא שתי בריתות היו, היו שלוש בריתות. לעוברך בברית השם אלוקיך, אומר המדרש מקום מספר 4, שלוש קריטות קראת הקדוש ברוך הוא כשיצאו ממצרים. אחד כשעמדו לפני הר סיני, אחת בחורב ואחת כאן. אז יש לנו שלוש בריתות. הר סיני, אנחנו יודעים מה זה היה, נכון? קבלת התורה. מה שיש לנו כאן, אנחנו יודעים מה זה היה, נכון? הקללות והברכות שבפרשת כי תבוא, פרשת ניצבים, זה אופן עשיית הברית. אז מה קרה בחורב? מה היה שם? המדרש מתעלם מחורב, ומסביר לך למה היה צריך שתי בריתות. ברית אחת בהר סיני, ושוב רגע לפני הכניסה לארץ, עוד קריטת ברית. למה? ולמה קראת הקדוש ברוך הוא, עמהן כאן, מפני שאותו הברית שקראת עמהן בסיני, ביטלוה. איך עם ישראל ביטל את הברית שהיה בסיני? בזה שהם אמרו, אלה אלוקיך ישראל, בחטא העגל. לפיכך חזר וקראת עמהן בחורב, וקבע עליה כללה למי שחוזר בדבריו. משל, למה הדבר דומה? אתה עושה הסכם עם מישהו. יומיים אחרי שעשית, איזה יומיים? רגע אחרי שעשית את ההסכם, הוא בוגד בך. מה היה עושה בן אדם מן השורה? תשמע, יש לי עסק עם רמה, עם מנובה, לא יודע מה, מויכל טויבס. הקדוש ברוך הוא זה לא מה שהוא עושה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 אני רוצה אתכם. אלא מה? אנחנו צריכים טיפה לעגן את ה... לתת יותר גבולות שלא תחצו אותם, שלא זה. בוא ניתן יותר עוגנים לברית. איך ניתן יותר עוגנים לברית? כללות. עכשיו תדעו שאם אתם תעשו משהו, אתם תחטפו על זה. אז הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. אז יש לנו, אומר לנו המדרש, אתה יודע למה היה ברית רגע לפני הכניסה לארץ? תיקון לברית, תיקון להפרת הברית שהייתה בחטא העגל. אז מה נשאר לנו נעלם? אז למה צריך ברית נוספת בחורב? ומה היא בכלל הברית הזאת בחורב? אומרת לנו התורה, פרשת כי תבוא. אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. אומר לך הרשב"ם, מה זה בחורב? תוכחות שבפרשת בחוקותיי. תדע לך שהקללות, אומר הרשב"ם, ובשיטתו עומדים עוד כמה וכמה ראשונים, תדע לך שהברית בחורב זה הברית של הקללות והברכות של פרשת בחוקותיי. מתי זה היה? בפשטות, אומר הרב דוד לבנון, יש שיעורים במכון מאיר, הוא מופיע הרבה, אומר הרב דוד לבנון, בפשטות צריך לומר שהברית הזאת נחרטה אחרי, כשירדו לוחות שניות. מתי זה היה? ביום כיפור. אחרי שעם ישראל מתקן את האבון, מקבל את הלוחות השניים, אז בא הקדוש ברוך הוא ורוצה להגן את הברית במה? בעונשים. שאם תעשו ככה וככה, אז יהיה ככה וככה. תראו מקור שבע, ולא נזכר בכתוב מתי נחרטה ברית זו. אולם, אם הברית הזאת היא כתיקון לחטא העגל, סביר שהיא נחרטה ביום הכיפורים, שבו סלח לישראל על חטא העגל, ובו ניתנו לוחות שניות. אלא שהן ניתנו בחשאי, ולכן התורה הסתירה את מועד הברית הזאת. אז עכשיו יוצא לנו בלבול. המדרש אמר, איזה ברית באה לתקן את הברית הראשונה שהופרה? הברית כשעם ישראל עומדים איפה? בארץ מואב, רגע לפני הכניסה לארץ. עכשיו אנחנו רואים שהייתה עוד ברית באמצע, בחורב, תודה רבה. הברית בחורב, היא באה לתקן את חטא העגל. חזרנו עכשיו לשאלה הקודמת. אם כך הם פני הדברים, לשמה אני צריך את הברית הזאת בערבות מואב? היה חטא העגל, הופרה הברית הראשונה, הקדוש ברוך הוא נותן לוחות שניים בחשאי ביום כיפור, קוראת איתם ברית נוספת, על ידי הברכות והכללות, תוקן עוון העגל, מה קורה עכשיו? למה צריך עוד ברית? שאלה מובנת? הלאה.
הרב, למה בחטא?
אז בואו נתקדם. לא, זה לא הנושא. לא הנושא. אתה צודק. שאלה טובה.
חצב את הסט.
זה הגמרא אומרת, הגמרא. הלוחות שניתנו בפרסיה, יש על זה קטרוג. כשאתה לא רוצה קטרוג, צריך צינה. הלאה, סגרנו סוגריים, אנחנו ממשיכים למקום מספר 9. אז אני חוזר על השאלה, לשמה צריך 3 בריתות? לכאורה היה מספיק ליסט, היה מספיק הברית השנייה שבאה לתקן את הברית הראשונה שהופרה על ידי חטא העגל. אז בואו נראה. מה מתחדש בערבות מואב? משהו מתחדש לא בברית, אלא בעם ישראל. עם ישראל עובר תהליך של שינוי, שיש לך, כמו אתה בא, יש לך סוחר, בא להזכיר דירה. יש סוחר אחד, נתת לו חוזה. מגיע סוחר אחר, הוא יושב על אותו חוזה, או עושים חוזה אחר. תלוי מי הבן אדם. לפעמים עושים חוזה אחר, מסתכלים, זה לא אוטומטית, בא, יושבים על החוזה הקודם. עכשיו יש פה איזה עם ישראל, עובר איזשהו תהליך של שינוי, שריבונו של עולם בא ואומר, הברית הראשונה כבר לא רלוונטית בשבילו. איזה שינוי עם ישראל עובר? נסתכל בפשט הפסוקים. מה קורה בערבות מואב? שבא הקדוש ברוך הוא ומעיד על עם ישראל על שינוי שחל בהם. ויקרא משה אל כל ישראל, מקור 9. ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. מורי ורבותיי, עד היום הזה, לא היה לעם ישראל לב, עיניים, אוזניים. אז איך הם היו נראים? אתם פעם ראיתם בן אדם בלי לב, בלי אוזניים ובלי עיניים? זה נראה לא עלינו. אז מה הפשט? ברור שהכוונה זה משהו הפנמה. היה לכם לב, אבל הלב היה לא, הלב היה בשביל טכני, כדי להזרים את הדם בגוף. אבל עכשיו יש לכם לב אחר, יש לכם לב לדעת. עיניים לראות, העיניים שלכם ראו קודם. אבל הראייה הזאת היא לא הייתה ראייה פנימית, היא הייתה ראייה חושית בלבד. אבל יש ראייה, והחי ייתן אל ליבו. כשאתה רואה את הנפטר, העיניים מעבירות הדברים ללב, יש ראייה עמוקה יותר. יש שמיעה טכנית. אני שומע, אבל יש הקשבה. זה כבר שמיעה מסוג אחר. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תדעו לכם, הלכתם 40 שנה במדבר, אתם הפכתם להיות פנימיים יותר, עמוקים יותר. אתם עם אחר, ברובד העמוק של במובן העמוק של הדבר. מסביר לנו רש"י, מה זה עד היום הזה? מה קרה עד היום הזה? מה קרה ביום הזה? שפתאום נהיית לעם, לעם אחר. אומר רש"י במקור 10, שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב, ויתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה, ואמרו לו, משה רבנו, אף אנו עמדנו בסיני, וקיבלנו את התורה, ונתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום אחר, לא לכם נתנה. אנחנו יודעים מה יקרה. מחר מה יבוא בני לוי ומה יאמרו? משה רבנו נתן לנו, לא לכם. התורה היא שלנו. ושמח משה על הדבר. ועל זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום. אני רוצה רגע להעיר הערה. כשאתה בא ועושה חוזה עם מישהו, בסוף, בתוך חוזה, אתה חייב ליצור איזון בין, אם החוזה הוא בין סוחר ומזכיר לדוגמה, אתה חייב ליצור איזון בין הסוחר למזכיר. יש דברים שפחות טובים לסוחר, יותר לטובת המזכיר. יש דברים שיותר לטובת המזכיר, פחות לטובת הסוחר. כל אחד לומד איפה לשים את הדגש, על מה הוא מוותר. בסוף יוצר לך איזה מוצר שנקרא חוזה, שכולם באים ואומרים, אני מקבל גם את הדברים הפחות נעימים וגם את הדברים הנעימים. כך נראה חוזה. כשעם ישראל מקבל את התורה בהר סיני, קפה עליהם את הר כגיגית. הברית שם הייתה ממקום יותר כפייתי, פחות רצוני. ופתאום קורה פה תרחיש, שעם ישראל בא ואומר, אני רוצה את החוזה הזה. אני רוצה את החוזה. כשבן אדם בא ואומר, אני רוצה חוזה, המשמעות, שבתוך החוזה הזה כנראה שיהיו דברים שפחות ייראו לו. אבל מה הוא עושה בחוזה הזה? הוא מתחייב לעמוד גם בהם. כי זה חלק מהחבילה, אין מה לעשות. כשמשה רבנו רואה את הדבר הזה, הוא אומר, פה יש מעין הדור קיבלוע. כמו שאנחנו אומרים, הדור קיבלוע בימי אחשוורוש, גם פה על פי המדרש שמביא רשי, היה מעין הדור קיבלוע. ומשה רבנו עוצר ואומר, רגע, קורה פה משהו. מעם שהכל הגיע אליו מלמעלה למטה, פתאום עכשיו מגיע העם שדבק וחפץ להידבק במקום. פתאום שהם רואים שהתורה ניתנת לבני לוי, הם באים ואומרים עד כאן, גם אנחנו רוצים את זה. רש"י מביא פירוש שני. הפירוש השני שרש"י מביא, מקור מספר 11, דבר אחר. ולא נתן השם לכם לב לדעת, שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו, וחוכמת משנתו עד 40 שנה. ולפיכך לא הקפיד עליכם המקום עד היום הזה. אבל מכאן ואילך יקפיד, ולפיכך הושמרתם את דברי הברית הזאת. מה ההבדל בין ילד קטן שעובר על הכללים של ההורים לבין ילד גדול? ילד קטן, לפעמים מה אנחנו אומרים? הוא לא הבין. הוא לא הבין את הכללים. ילד גדול, מה אנחנו הרבה פעמים אומרים? הוא לא רוצה. הוא לא רוצה את הכללים. על ילד גדול, על ילד קטן, אנחנו לא נקפיד הרבה פעמים. אנחנו נסביר לו עוד פעם, אנחנו נלמד אותו, אנחנו לא ניבהל מזה שהוא לא, שהוא חצה איזה גבול מסוים. כשילד גדול חוצה את הגבול, יש בזה משהו מאוד מאוד מאכזב. יש בזה משהו מאוד מרחיק. בא משה רבנו ואומר, תראו, עד עכשיו 40 שנה הייתם במדבר, היינו בבחינת ועיסה אומנת היונק. הייתם בבחינת יונק. הלכנו 40 שנה, עברנו כברת דרך ביחד. 40 שנה אתם אמורים לעמוד על דעתו, על דעת רבכם. יש ציפייה ממכם עכשיו? לא להיכשל בתוך הדברים. החוזה שעשיתי איתכם בתחילת הדרך הוא לא רלוונטי. אני עכשיו עושה חוזה עם אנשים בוגרים, עם אנשים שמבינים, שיש להם לב לדעת, אוזניים לשמוע, עיניים לראות, יש פה משהו אחר. כמו שקודם אמר רש"י, היום הזה נהיית לעם, על זה זה נאמר. על התהליך הפנימי הזה שעם ישראל עובר ב-40 שנה, הוא נהיה לעם אחר. וכשבא לך בן אדם אחר, ממקום אחר, אישיות אחרת, החוזה הראשון לא תקף. אתה חייב לעשות חוזה שני. החוזה בחורב, הברית בחורב שנחרטה, היא באמת תקנה את חטא העגל. אבל עדיין עם ישראל מה היה? עם ישראל עדיין היה בוסרי. הוא היה בתחילת דרכו. באישיות שלו הוא היה עם אחר. 40 שנה הלכו במדבר, החוזה עכשיו הוא לא חוזה על חטא העגל. הוא חוזה על הרגע לפני הכניסה לארץ. שפת אמת רומז לנו שאולי החוזה הזה, הברית הזו שעכשיו נחרטת את עם ישראל רגע לפני הכניסה לארץ, זה ברית שנחרטה אחרי חטא המרגלים. בואו נראה את הדברים. היו שני חטאים נוראים במדבר. חטא העגל וחטא המרגלים. הפרת הברית בשתי התחומים האלה. אומר השפת אמת. וקשה? כי דור המדבר הוא דור דעה שעמדו על הר סיני. אך לא כתיב, לא נתן לכם דעת. רק הכלים, לב ועיניים ואוזניים. כי בוודאי כשעמדו על הר סיני, היו כמו בלי גוף. כמו שכתב, נפשי יצא בדברו. והם ממש דור דעה בלי גוף ותיקון הגוף. ותיקון הגוף ניתן לבני ישראל כשנכנסו לארץ ישראל. נכון, זה אחד ההסברים שהמרגלים פחדו, חששו להיכנס לארץ. ההתמודדות עכשיו עם הצרכים הגופניים הארציים ירחיקו אותם מהעולם הרוחני שלהם. איפה היינו? והכלל שהקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל שתי אלו הדברים, תורה הקדושה שמלמדת לאדם דעת איך לצאת מחומר הגוף והגשמיות, וארץ ישראל ובית המקדש היא לקרב הגשמיות וחומר הגוף גם כן אל הקדושה, להיות חיבור הנשמה והגוף ביחד. כמו שכתוב, כי תבואו ונטעתם. וזה תיקון הגוף, היה חסר להם קודם ביאת הארץ. לפני שעם ישראל נכנס לארץ, הוא היה רוחני. נכון, הם אוכלים מן, המן לא נכנס, לא יוצא. איזה מזון חצי רוחני כזה. מתישהו מתעצבנים, אומרים, תביא סלב, תביא זה, לא מתאים לנו. הספסוף לא הבין את העולם הרוחני הזה. הערב רב לא הבין את המקום הזה. אבל באמת, כמה שפחות התעסקות בארציות. זה מה שהיה בדור המדבר. היה דור דעה, היה דור דעה, אבל לא היה לו התמודדות עם הצרכים הגופניים. ועכשיו, רגע לפני שנכנסים לארץ, פה כבר נדרשת פעולה אחרת. מה היתרון? כשאתה בא ומתעסק עם תיקון הגוף, כל העבודה שלך נראית אחרת. כשאתה לא מתעסק בתיקון הגוף, כל הצרכים הגופניים הופכים להיות דברים שאתה בז להם. אבל כשאתה בא וצריך לרומם גם את הגוף, אתה לא בז לצרכים הגופניים, להפך. הם באים לתת לך הרבה גשמקת בחיים, רק מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לזרוע בהם את התוכן הרוחני, שהם יתרוממו. ממשיך השפת אמת, ארץ ישראל ובית המקדש היא לקרב הגשמיות וחומר הגוף, גם כן לקדושה להיות חיבור הנשמה והגוף ביחד, כמו שכתוב, כי תבואו ונטעתם, וזה תיקון הגוף היה חסר להם קודם ביאת הארץ. וכן אתה בגלות שישאיר לנו הקדוש ברוך הוא התורה הקדושה ובית המקדש שאין לנו, לכן אי אפשר להתקיים בקדושה כפי ביטול הגוף לצאת מהגשמיות על ידי הדעת מהתורה, ותיקון הגוף הוא בגלות כנל. טוב, אז אם הגענו עד כאן, אנחנו מבינים שהברית השלישית נחרטה בשביל מה? בשביל הלב לדעת. אם עד עכשיו העבודה הייתה בלי שום רגשות חומריים, עכשיו יש לך לב לדעת, יש לך עיניים לראות, יש לך אוזניים לשמוע, כל העבודה שלך צריכה להיראות אחרת מן הקצה אל הקצה. אפילו אני אגיד את זה בצורה קיצונית, עד הברית השלישית, אדם קיים תורה ומצוות בלי יותר מדי כוונת הלב, זה עובר. אחרי הברית השלישית, כשיש לב לדעת, זה כבר לא עובר. אתה צריך כוונת הלב. אתה צריך התרוממות, התרוממות הלב בשביל העבודה הזו. אז בואו נתקדם. על פי ההבנה הזאת, בואו נתקדם הלאה. תראו מקור 15, פרשת כי תבוא. אחרי כל הכללות הנוראיות, מה כתוב? כל זה למה אתה מקבל? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. אז זה, בן אדם בא, קיים תורה ומצוות, אבל הוא לא עשה את זה בשמחה. אז מה? על הדבר הזה אתה מביא גלות? והתשובה היא, כן. אומר לך הרמב״ם, הוא כך פרש את הפסוק. הרמב״ם הידוע בהלכות, תודה רבה, בהלכות סוכה, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל, שציווה בהן עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. אדם קיים מצוות סוכה, הוא עשה את זה עם עוף, ראוי להיפרע ממנו, אבל אני קיימתי, נכון, אבל זאת לא העבודה שנדרש ממך. מה נדרש ממך? נדרש ממך להיות בשמחה. מאיפה אתה מביא את זה? אתה תחליט אם אני אעשה בשמחה או לא אעשה בשמחה, התשובה היא כן, זה הברית השלישית שנחרטה ביניכם. ברגע שיש לך לב לדעת, אתה צריך להבין שהמצוות זה הדבר שהכי טוב לך. וכשאתה עושה את המצוות כי אמרו לך, ואין לך חשק אליהם, תדע לך שלדבר הזה עם ישראל גולים מן הארץ, ומקבלים עונשים נוראים. למה? כי אתה לא מקיים את הברית השלישית. הברית השלישית הייתה על הלב, על הגשמק שיש בעבודה, על השמחה שיש בעבודה. ולכן אנחנו לא מוצאים את השמחה הזו, את ביטול השמחה אנחנו לא מוצאים כאחד מהסיבות לכללות שבאו, שיצאו אל הפועל, אנחנו לא מוצאים בפרשת בחוקותיי. אנחנו מוצאים את זה רק בפרשת כי תבוא. כי בפרשת בחוקותיי עדיין לא נדרשה מהם העבודה הזו. העבודה הזאת של לעבוד בשמחה ולאהוב את המצוות, נדרשה מהם ברגע לפני הכניסה לארץ. אם אתה רוצה עכשיו להיכנס לארץ ולהתעסק גם בארציות, אתה חייב לתת, אתה חייב לחזק את הלב לדעת. אחרת אין סיכוי שזה יצליח. המשיכה הארצית היא כל כך חזקה, שאם אתה לא תזרע בתוך החיים שלך את השמחה בעבודת השם, זה יתנגש, זה לא ילך, זה יראה לך כשני עולמות. בואו אני אתן לכם דוגמה. תראו את הרב זצ"ל במקור 19. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. מהו הדבר הנוטה לטעם החיים מההיגיון העליון? מהו העניין המרעיל את הנפשות? שלא יחושו את נועם הקודש. כשאתה אין לך גשמקת בעבודה, זה רעל גדול. שלא יחושו את נועם הקודש, את אור השם, ולא יבססו את כל מעשה ושאיפות חייהם על פיו. רק אותו הדמיון המתאה, למה זה קורה? למה אנשים לא נסחפים לתוך הקודש? כי יש להם דמיון מתאה. ומה הדמיון הזה מראה להם? המראה את עוד האצילות בצורה שוממה. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, אוי, זה דוס. כן, מה רע בלהיות דוס? איזה חיים. תראה איזה חיים. איזה ייבוש. והכל היום, יושב עם ספר, הולך לבית כנסת, חוזה, תראה איזה חיים יש לי. אני יוצא 20:00, מתחילה החגיגה. קמים באחד, בני נוער, מה קורה? הולכים לישון איפשהו שם באמצע הלילה, 3-4, משהו כזה, קמים באחד, מתחיל היום, מה עושים? ופה ושם, בוא נגיד עכשיו נצא לעיר, בוא נלך לעיר הגדולה, אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, מסעדות, סרטים, בנות, בנים, הופעות, אישונים, סמים, אתה מגיע לתל אביב, בני ברק, יש לך שלט, בני ברק עיר התורה, הגעת לתל אביב, עיר ללא הפסקה, מה אתם לא מפסיקים פה, ללמוד תורה? לבלות, אנחנו מבלים, עכשיו כך בן אדם, שלא נמצא עמוק בעולם התורה, תראה לו, הוא מגיע ליישוב אלון מורה, שעה 20:00, מחפש אנשים ברחוב. כיבוי אורות, אתה יודע, עכשיו, מה אתה עושה בבית? מה זאת אומרת, מה אני עושה בבית? אני הולך, קורא, לומד בבית, שם מדבר קצת עם האישה, שומעים את הילדים, יושבים זה, יש לנו סדר ערב, יש פה, יש שם. מה זאת אומרת, מה עושה? החיים מאוד מאוד שמחים בבית. יש הרבה חיות בתוך הבית. מה, אתה, כל החיים, כל השמחה שלך מותנית במה? כביכול שמחה, כל העוללות שלך מותנית במה? בכל החיצוניות הזאת, שאתה כל הזמן רץ לשם. אתה רואה היום, וזה סוחף? הדבר הזה סוחף. היום נכנס לך המדיה לתוך הבית. הילדים זה, מה יש לעשות? אתה יוצא לחופש. כל יום אתה צריך פעילות. למה כל יום פעילות? צריך לנוח גם, משהו, תנוחו. טוב, מה עכשיו עושים? טוב, מחשב, אפשר מחשב? הכל הופך להיות צריך איזה משהו חושני כזה. אומר לך הרב, זה מטעה. זה מאוד מטעה. אותו הדמיון מטה המראה את עוד האצילות בצורה שוממה. כן, הדוסים נראים יבשים, רדומים, ואת כל המאומה שבחיים בצורה מיושבת ובנויה. משהו השקר היותר מסואב שבעולם. עכשיו תגיד, למה זה שקר? באמת הרבה פעמים הדוסים נראים כאלה, קשי יום כאלה, זלמנים, לנייבך, שלפצח, כזה משהו רדום כזה. נכון? זה עבירה. כשבן אדם משדר, כשבן אדם שומר תורה ומצוות, משדר נבחיות, משדר איזה מסכנות, זה, יש בזה חילול השם. אתה משדר את עולם היהדות בצורה לא נכונה. כשבן אדם באמת שומר תורה ומצוות, יש לו גשמקט בתוך הדבר הזה, קחו, חסר לנו דוגמאות. אתה נכנס עכשיו, אתה מגיע, שיעור בעיון, אני אקח איזה רב אחד, שכל כולו, אתה יודע, יושב לך שיעור בעיון, מהלך, הרב שטרנברג. ואם נעשה מהלך, בום. אתה יוצא משם כולך מופעם. אתה יושב, אתה שומע, מה? כן, הרב ברוך, איזה אנרגיות, איזה אנרגיות. נו, ברח לי השם, איך ברח לי השם? בקיצור, טוב. קיצור, אתה יכול לראות הרבה, קח את הרב בידרמן. אתה רואה אותו כולו בתוך אנרגיות, בתוך... צריך אנשים עם אנרגיות. אנרגיות משדרות המון המון... הן משדרות מה זה יהדות. יהדות זה לא דבר אדום. יהדות זה דבר חי ותוסס. וכשאנחנו מאבטים את המציאות, ועולם החול מקבל, שם נמצא כל הריגושים, ואצלנו אין כלום, על זה גולים מן הארץ. למה גולים מן הארץ על זה? כי זה מייצר אווירה של סלידה מעולם הדת, ואז התוצאה היא עבירות, אבל זה מתחיל משמה. זה לא שעל ההתחלה הלכו ועשו את העבירות, שלוש עבירות חמורות, אלא שפשוט לא מצאו בעולם התורה, לא מצאו את הריגושים, ואמרו פה לא נמצא יותר מדי, בוא נלך לשם. אבל ממי זה התחיל? זה התחיל משומרי תורה ומצוות, שעשו את הדברים כמצוות אנשים מלומדה, כי כך אמרו להם בבית, וכך הנחו אותם, אז הכל בכבדות כזו. אבל אם אתה עם אנרגיות, אז אתה משהו אחר. מסיים הרב וכותב, אכן זאת היא עבודתם הקדושה של אנשי לב. אני חוזר עוד פעם ממה שראינו, נתתי לכם לב לדעת. אומר לך הרב, זאת עבודה הקדושה של אנשי לב. לחשוף תמיד, בלא הרף, את המעיין הרוחני. לחוש בלב פנימה, ולגלות לאחרים את העוד ואת ההדר, את העוז ואת ההוויה, האיתנה. של החיים האציליים. לפעמים אני מסתכל על הרב אליקים, אתם יודעים, הוא יצא לפנסיה, קצת, נכון? קצת להוריד ממנו עול. אתם חושבים שהוריד עול? היהודי בן... מתקרב לגיל 80. מתקרב לגיל 80. התנועה שלו במציאות, נוסע מכאן, לשם, בבית מדרש הזה, ולפה. זה כמו, אני מתעייף רק מלהסתכל עליו. אמרנו לו, אולי הרב ייקח, הוא סיפר לי על איזה סדר יום שהולך להיות לו, מתחיל בבוקר, מסתיים איפשהו אי שם, באיזה 12-1 בלילה, עובר באיזה 5 תחנות על חתונה, ואיזה ישיבה באשקלון, ואיזה ניחום אבלים, ואיזה פה בבוקר עוד איזה ישיבה, אמרתי לו, הרב נהג, אולי נהג? אין צורך, אין צורך בנהג. אני צעיר, אני מסתדר על ההגה. חובה, לא חובה, לא נהג ולא נעליים.
זה חובה.
אתה יכול להגיד. הקים ישיבת אביתר. הולך, חצי יום נמצא שם. עכשיו הקים ישיבה בעיבל, חצי יום הולך, יושב שם.
כמה חצי יום יש?
אין הרבה, אבל הוא מייצר. הוא מייצר חצי היום. בקיצור, אתה רואה אנשי תורה שזה כך מקדשים שם שמיים. אתה רואה בן אדם, יש תלמידי חמים ספונים בבית מדרש, אבל אתה רואה אנרגיות, אנרגיות של בית מדרש, אתה רואה כל כולם אש בוערת, כשהם מבינים תוספות, אתה רואה איזה ניצוצות בעיניים, אתה רואה איזה, פתאום הוא נפל להם איזה הבנה, אתה רואה איזה כאילו אני לא, הם זכו בלוטו, כאילו זכו בלוטו, אני הכי אוהב, כשאני מגיע למכולת, אני אוהב להיות שם הרב שחור, תמיד תופס אותך, אתה יודע, הוא באמצע לקחת הגווניות, הוא מספר לך פתאום איזה, נפל לו איזה משהו מפרשת שבוע, ועם איזה חיוך, איזה זה, יש, זה צריך להיות השדר של עובדי השם, זה הלב לדעת, זה הברית השלישית שנחרטה, רגע לפני הכניסה לארץ, ריבונו של עולם בא ואומר, אתם לא תהיו רדומים, אתם עכשיו נגלים לארץ ישראל, יש פה הרבה ארציות, הרבה חומריות, אם אתם לא תלמדו איך לייצר משיכה לעולם היהדות מתוך הגשמק שיש בעולם הזה, אתם תפסידו במערכה הזו. תראו מה הרב כותב בשמונה קבצים, מקור 18. תחיית קודש מוכרחת היא להופיע לנו. התחייה תביא את הגדלות. התחייה החילונית של הלאומיות, מעת אשר החלה להראות את כוחה, אין הגידול פוסק ממנה. זה, אתה רואה, זה פשוט דבר שהולך, מה מדינת ישראל הספיקה ב-78, אני טועה? ב-78 שנה. זה לא להאמין מה שהספיקו. לא להאמין, אתה רואה, אתה מסתכל לפעמים, יש לך היום, עוברים על העולם, עובר אסונות טבע נוראים. חוץ מזה, שאתה רואה את האסונות, אתה מסתכל, משתפו, למה אצלנו אין כפרים כאלה? אתה רואה אצל עם ישראל הכל בנוי, מסודר, יצוק. אין לך דבר כזה, זה כפר נידח כזה של לא יודע מה. בגדול, לא אומר שזה. אבל בסך הכל אתה רואה באמת, ארץ פורחת. וזה לא מפסיק אומר הרב, אין הגידול פוסק ממנה. עכשיו הננו עומדים כבר בפני החיזיון של גאוניות של חול. החול הוא גאון. עולם החול הוא גאון מה שהוא צריך לייצר. בחיים, בספרות, ובדברנות הכלל. הקודש עומד הוא בחזקת חייו. הקודש, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, טוב, יש חיים או אין חיים? יש עליו חזוקה שהוא חי. אתה צריך להישן על החזוקה, כדי להבין שיש פה חיים. כי מה נראה לך שהכל? כשאתה מסתכל בעיניים רגילות, מה נראה לך? הכל רדום. אינו דומה לאכול שנחשב כמו משך זמן ארוך. והדבר פשוט שרק החול היה אפשר להיות כמת באומה. ופתיל חייה לא ניתק. מפני שיסוד הקודש שחייה אותה. כן, זה ברור מאיפה כל החול הזה יונק. הוא יונק רק מהקודש. אבל אם הקודש היה כמת בתוכה, אז אין לחיים. אין שום משמעות לכל החול הזה. אם הקודש הוא עומד בתוכה. אבל סוף סוף הרינו באים ומתחדשים. והחידוש מרענן את החיים. וכשם שהחול מתחדש, כך מוכרח הקודש להתחדש בצורה עוד יותר רעננה ומלאה חיים מזו של החול. אתה חייב לייצר שהקודש זה פאר, זה אדר. אתה חייב לייצר את זה, אתה חייב לייצר תודעתית את הדבר הזה. לא שיש לנו שני דברים, יש לנו קודש ויש לנו חול. הקודש והחול בסוף מתמזגים ביחד. אבל אתה חייב לייצר תודעתית שהכל מגיע מהקודש, וכדי לייצר את זה אתה קודם כל צריך לעשות קודש מפואר. והרינו בשביל כך חייבים לקרוא בקול גדול לתחייה של קודש. תחייה של קודש כזאת שהיא מוסיפה אומץ ופאר לתחיית החול. האם לראות אנשים שומרי תורה ומצוות, שמקימים דברים גדולים, שזה, אני עוד פעם, אנחנו לקראת בחירות, אני שוב אומר את הדברים. אתה רואה, בן תורה אמיתי, באמת, בצלל, בן תורה אמיתי, גדל בישיבות, כל כולו יהודי של יראת שמיים, ואתה רואה את היכולות שלו, את הכישרון שלו בעולם החול, שכל מה שהוא נוגע, השם מצליח בידו. התחיל במשרד התחבורה. מה שעשה שם, זה פילי פלאות. עד היום אנחנו נהנים מהדברים שקרו שם אז. הגיע להיות שר אוצר. כל בר דעת, בין אם הוא ימין ובין אם הוא שמאל, והשמאל כתבו על זה הרבה מאוד, גם אנשי שמאל כתבו, אל תתקפו את בצלאל על התנהלות באוצר. אתם תפסידו במערכה הזו. זה מאמר שהתפרסם עכשיו לא מזמן משמאל. אמרתי, אל תהיו טיפשים. אתה רואה מתברך בזה. עולם הישיבות, הסכומים שהוא מקבל מאז שהוא נכנס למקום הזה, זה לא להאמין. כל המדינה נהנית מיגיע כפיו. כל המדינה נהנית בכל תחום שהוא מתעסק. זה לא, זה אני אומר, זה צריך עוד כפיות טובה. כפיות טובה כדי לא להצביע, כדי לא להצביע לציונות הדתית. מישהו ציוני דתי, ודאי שזה כפוי טובה. כי אנחנו נהננו מאוד מזה. כל הבטחה שנאמרה לפני הבחירות, התממשה אחד לאחד, תראו לי עוד מפלגה שצריכה לממש את מה שהיא אמרה. אין דבר כזה. גם עם ישראל עצמו חייב. אנחנו דואגים יעבור את אחוז החסימה, הוא יעבור בטוח. אבל אנחנו צריכים לא סמוטריץ' קטן. אנחנו צריכים סמוטריץ' גדול, כדי שימשיך לשבת בתיק האוצר, ושימשיך לשבת בתוך משרד השר, בתוך משרד הביטחון, שהוא חולל מהפכה שאין כדוגמתה, מהפכה שאין כדוגמתה בארץ, בהתיישבות. אבל אני אומר עוד פעם, זה לא רק התיישבות. כל הדברים האלה, אני חוזר לשיעור, כשאתה רואה אדם כזה, שיודע למזג, בין החול לקודש, ואתה יודע איך הוא יודע להתנהל, הוא יעיל, הוא פרקטי, הוא מצליח באמת להיכנס למשרד, זה לא הנושא הכיסא, זה באמת עכשיו לייעל את המערכת, לקדם את עם ישראל, לקדם את ארץ ישראל, לקדם את מדינת ישראל. כשאתה רואה את הדבר הזה, זה מקדש שם שמיים. אז אנשים יבואו ויגידו, אבל האמירות האלה והפה, אפשר להתווכח. כל האמירות נכונות. איך היה צריך לומר אותם, איך זה, אבל בשורה התחתונה, כשאתה רואה כישרון כזה, אז מי שרק סופג מהתקשורת, הם מאבטים את הדברים, ומשווקים את הדברים בצורה עוינת, מי שנמצא בסביבה, ותאמינו לי, הוא לא מכיר אותי. הוא לא יודע אם הוא מזהה אותי בפנים בכלל. אין לי שום דיבור עם בצלאל. אבל אני מכיר אחד שצופה מהצד. ואנשים שגדלים איתו מסביבו במשרד, גם עם שמאלנים, יש מלא מלא הערכה. שמעתי שחבר כנסת חרדי אמר, בחדרי חדרים, לא באתר חדרי חרדים, אמר בחדרי חדרים, שם, במשכן הכנסת, אמר, אם לנו היה, הוא אומר, אתם ציבור קוקו, אם לנו היה סמוטריץ', היום היה לי כבר 20 מנדטים. כך הוא אמר. אלא מה? אנחנו מסתכלים, זה לא בדיוק הסגנון ופה ועם החרדים, הוא עבר חוק. לא, תגיד, אתה יודע מה זה פוליטיקה? אתה לא מבין שבפוליטיקה יש חוזה ומה לעשות? לפעמים אתה, לא, אתה בא לקראת בדברים גם שאתה לא מסכים? סגרתי פוליטיקה. טוב? אני חוזר... אני מדבר על זה כי זה לא פוליטיקה, זה חיים. אנחנו עומדים לפני בחירות שזה החיים שלנו. זה החיים שלנו, ואם חס ושלום יהיו אנשים בציונות הדתית שיעשו את הטעויות האלה, שעשו בשנים שעברו וגזרו עלינו את אוסלו, וגזרו עלינו לא הוא, הוא תמיד היה אחראי. בסדר, הוא תמיד בסדר, אבל חוץ ממנו יש עוד כמה. מצוין, שיסגרו כבר, אין הרבה זמן. מה לא, לא, כן, כן, כן. יש כאלה שצריך לנטרל גם, זה בסדר. לא כולם צריכים, מי צריך פוליטיקאים שיודעים לעבוד, לא צריך איזה. המון דברים שהוא עשה, אני רק רוצה, כבר אנחנו חורגים מהזמן, מה שאני באתי רק לומר בדוגמה הזאת, שזה דוגמה לאדם שמצליח לחבר עולם של קודש בעולם של חול, ומייצר קידוש השם. יכול להיות שיש אמירות שאנשים לא אוהבים, אבל מה לעשות? אנשים בצד השני של המפה ודאי שלא יאהבו את מה שהוא אומר. אף אחד לא מצפר שכולם יהיה זה. אבל עצם הכישרון הזה, שמצליח למזג בין עולם של קודש ועולם של חול, אין כדוגמתו, וזה קידוש שם שמיים הדבר הזה. אנחנו רק, אני רק רוצה לסיים, ברית רביעית. ברית רביעית, שתקראת לעתיד לבוא, במקור 27. הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום, החזקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי, ואנוכי בעל טבעם נאום השם. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם, נתתי את תורתי בקרבם, והיה לי בא מכתבנה, והייתי להם לאלוקים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו, לומר דעו את השם. למה לא ילמדו? כי כולם ידעו אותי, למקוטנם ועד גדולם. נאום השם, כי אסלח לאבונם ולחטאתם, לא אזכור עוד. יהיה מצב, אומר הרמב"ן, הנבואה הזאת רמוזה בפרשה שלנו, בוילך, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך למען חייך. אומר הרמב"ן, זו הברית, שיהיה כבר, זה לא שיהיה לנו שאלה, איפה כדאי להיות. כולם יבינו, זה או להיכנס לאש ולהישרף, או להיכנס למעיין חיים. הטוב יהיה כל כך נגלה, שלא יהיה אפשרות לבן אדם לחטוא. ויגיע שלב שהברית הזאת תגיע. אנחנו עכשיו נמצאים בשלב של הברית השלישית, שיש תביעה מאיתנו לעבוד בשמחה, לעבוד עם הרבה לב, לשדר שעבודת השם זה הדבר הכי מחיה ובחרת בחיים, כי פשוטו, לא שום דבר אחר, וכל מי שבוחר בחירה אחרת, זה בחרת במוות, בחרת ברע, וזה מה, בלי תורה אין חיים, וזה צריך לדעת, אלא שהברית הרביעית, גם את הדבר הזה כבר לא יהיה מקום של בחירה, כי כשהטוב הוא כל כך נגלה, אז זה לא חוכמה שבן אדם בוחר בטוב, בעזרת השם, שיהיה שבת שלום.